ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות בשורות הרחבות, כמעט באמצע העמוד. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל מהמשנה, אחד עומד, וההמשך שם, על פתח בדין, והסודרים בידו. אותם סודרים שמיועדים שבמקרה שהתחיל התהלוכה לבית הסקילה עם הנידון, ובא מישהו מלמד זכות, מניפים בסודרים האלו, וזה מסמן לרוכב הסוס שמוזכר במשנה, לרוץ ולעצור אותם במקום. לפני שנתקדם בתוך הגמרא עצמה, אנחנו נסתכל בשוליים בנושא וכתבנו שם פריטי ביתים משל מי הנידון קונה אותם או ביתים קונה אותם. אנחנו נראה באופן מפורט על מה מדובר. כעת להגמרא. אמר אבונה, פשיטה לי, אחד אבן שנסקל בה ואחד עץ שנתלה בו. אחרי שסוקלים אדם שנידון בסקילה, אז לקראת שקיעת החמה הם מעלים את הגופה על עץ, נגיד לכמה דקות, ומורידים אותו. זה הכוונה על עץ שנתלה בו. ואחד סעיף שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו. אגב, מיטת חניקה היא על ידי סודר שמסובבים סביב צווארו ולא תלייה בגרדום, ולכן הסברנו שעץ שנתלה בו קשור למה שעושים לנסקל אחרי הסקילה, ולא לטעות ולחשוב שמשהו אחר. אז אנחנו מזכירים את האמצעי מיטת בית דין, האבן או סייף למי שחייב מיטה על ידי מה שנקרא נהרגין או סייף, וחניקה, אלו הן הנחנקים, נחנקים על ידי סודר. כל הדברים האלו כולן משל ציבור. התקציב שממנו שואבים הכסף כדי לקנות את הדברים האלו זה קופה ציבורי. מה הייתה? מה? למה דווקא מהציבור? מדידי לא אמין עלי, זיר ולייתי וליקטור נפשי. זה מה ש... איך נגיד, זה לא לעניין לבקש מהנידון עצמו לקנות את האמצעי הריגה לעצמו. יש פה משולשים בסימונים שלנו, ותחת הכותרת המבנה כתבנו שאלות בנושא הנ"ל. הגמרא, באי רב הונא, סודר שמניפים בו, מה שהזכרנו מקודם, הסודר שמניפים בשעה שבא מישהו ללמד זכות, והנפת הסודר מיועד לעצור התהלוכה לבית הסקילה עם הנידון. וסוס שרץ ומעמידם, משל מי הוא? מי משלם עבור הדברים האלו? כיוון, אז כאן שתי אפשרויות. כיוון דהצלה דידי, מדידי הוא, בניגוד למה שאמרנו בחומרים שבו חוגים את הנידון, שלא מבקשים ממנו לקנות אותם כי זה לא לעניין, כאן הדברים הם דווקא מיועדים להצלתו, אז למה לא לבקש ממנו? זה מדידי הוא. עוד מה, כיוון דבי דינה מחייבים למעבד בהצלה, מדיד הוא, מאחר שאחד מהחוקים או הכללים שחלים על בית דין זה שבית דין חייבים לחפש זכות לנידון, אז זה חלק מהצו שמנחה את הבית דין, אז אולי הם צריכים לשלם עבור הדברים האלו שהם חלק מהמציאת הזכות או תהליך הזיכוי, אם אפשר, לנידון. אז זה חיוב שלהם, אז הם ישלמו. ותו, עוד, לשאול. ויאמר רב חייא בר אבאשי, אמר רב חיסדא, היוצא להרג, משכין אותו קורט של לבונה בכוס של יין, כדי שתתערף דעתו. נכון, מדובר פה על חוטא, חוטא חמור אפילו, יוצא להרג, אבל גם על הבן אדם הזה יש יש מין חשיבה ואכפתיות שסופו של דבר הבן אדם הולך להרג. אז כדי להפחית את רמת הכאב הנפשי שהוא עובר, אז משקים לו את הדברים האלו, קורט של לבונה עם כוס יין, כדי להניח דעתו, זה כדי שתתרב דעתו, שהוא יבלבל את דעתו, בוא נגיד שהוא לא יחשוב מדי על מה שמחכה לו, שנאמר, ויש פסוק שאומר, תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. זה מאוד מתאים למעמד הזה. ותניין, נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותן הדברים האלו, הקורס של לבונה, הקורס של יין. לא התנדבו נשים יקרות משלמי. מה אם אין מתנדבות כאלו? אז מי ישלם עבור הדברים האלו? הגמרא עונה, ודאי מסתבר משל ציבור. כיוון דכתיב תנו, הלשון תנו, שציטטנו מהפסוק מקודם, לפני שתי שורות, וכבכבנו את המילה שם, זה לשון רבים, מי דידהו, תנו, שהם ייתנו, לא, שהנידון צריך להוציא הוצאות עבור הדברים האלו. בצד, יש לנו נושא, אומר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות, ונשתתק, וכאילו, ולא שמענו את ההמשך. רק ההכרזה שלו, שיש לו מה להגיד לזכות הנידון. עכשיו הגמרא, בא מיני רב אחא בר אונא מרב ששת. אמר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות, ונשתתק. מה הוא? האם יש לחשוש לדבריו, שאילו היה מדבר, היה ממש בדבריו, ובכך נוכל לסתור את הדין? בגמרות שלנו, בגמרות המסומנות, שמנו פה סוגריים לשורה הזאת והבאה. בצד, בכוכבית, כתבנו, בסוגריים יש ניסיון לדחות השאלה, אבל הניסיון הזה נדחה. הניסיון לדחות נדחה, אז השאלה יישאר, ואז מיד אחרי הסוגריים אתם רואים תשמע, כדי לענות לשאלה הזאת. אז אם הידיעה הזאת מראש נקרא את הגמרא ישר, מנפח רב ששת בידי, עושה תנועה ביד. רש"י אומר פה באמצע העמוד, מנפח רב ששת בידי, כלומר רוח הוא זה שאמר אותה. כיוון שנשתתק, מה הועיל? היא לאחי עתית למיחש, אם אתה באת לחשוש מלזה, אפילו אחד בסוף העולם נמי, אימה בכל היוצאים להריג, שמה יש אחד בסוף העולם שידע לו, שידע לו זכות. נחזור לגמרא, אז אמרנו שרב ששת עשה תנועה שהשאלה הזאת היא רק רוח. נקרא עוד פעם, מנפח רב ששת בידי, נשתתק, אפילו אחד בסוף העולם נמי, אז בואו נחשוש על כל היוצאים להריג, שיש מישהו בסוף העולם שידע ללמד עליו זכות, ולא יהיה שום הריגה בבית דין. הגמרא משיבה שמה שמפריע לרב ששת, לא צריכים לקחת את זה בחשבון. חתם לא כמר, אם אתה מנסה לחשוש על אחד בסוף העולם, לא שמענו ממנו שום דבר, לא אמר יש לי ללמד על זכות. אחא, בשאלה של רב אחא, אחא פה כאמר, הוא אמר יש לי ללמד עליו זכות. מה? אז אני רוצה לדעת, שואל רב אחא, אם מתחשבים בו ועוצרים את הריגה או לא. תשמע, יום רב יוסי בר חנינא, אחד מן התלמידים שזיכה ומת, רואים אותו כאילו חי ועומד במקומו. כאילו הוא כאן הביע את דעתו, הוא לא רק אמר יש לי ללמד עליו זכות, אבל הוא אמר למה. ואז מיד מת, אנחנו לוקחים את דבריו בחשבון כאילו הוא חי. זיקה אין, לא זיקה לא. אז מכאן היינו אומרים שבשאלת נבחה לא צריכים לחשוש, לא לוקחים אותו בחשבון, זה שאמר שיש לי ללמד עליו זכות ולא אמר. הגמרא דוחה את המסקנה הזאת, זיקה פשיטה לי, לפי רב אחא, באמת מי שזיכה בפועל, זה פשוט שסופרים אותו, לוקחים אותו בחשבון. אמר טיבאי הלך, אבל המקרה של השאלה, שהוא רק אמר יש לי ללמד עליו זכות ונשתתק, זה עדיין נשאר שאלה. אנחנו נמשיך בגמרא. אפילו הוא וכולי, ובבד שיש ממש בדבריו. אמרנו במשנה שאפילו הנידון עצמו יכול להגיד יש לי, יש לי סברה לזכות את עצמי. אז המשנה התנה את ההתחשבות בדבריו רק אם יש ממש בדבריו. הגמרא שואלת, ממה שאתה אומר אפילו בבד שיש ממש בדבריו, ואפילו בפעם ראשונה ושנייה, משמע שצריך להיות ממש בדבריו, והתניה, אבל יש לנו ברייתא נגד זה, כי כתוב פה פעם ראשונה או שנייה שהוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות, בין שיש ממש בדבריו בין שאין ממש בדבריו, מחזירין אותו. מכאן ואילך, אחרי פעם שנייה, אז אנחנו מניעים יש ממש בדבריו מחזירים אותו, אין ממש בדבריו אין מחזירים אותו. אז כאן השאלה נשאלת, פה לא צריך להיות ממש בדבריו. בהתחלה אמר רב פאפה תרגומה, מה שהמשנה אמרה, ובבד שיש ממש בדבריו מפעם שנייה, זה אחרי פעם שנייה, כי נכון, פעמים הראשונים הבן אדם עדיין מבובל, הוא לא חושב בצורה צלולה, אז לכן גם אם אין ממש בדבריו, אנחנו נעצור את התהלוכה. שואת רבן מנה יעדי, בן אדם אומר יש לי ללמד עליו זכות, וגם אנחנו מתנים את זה אחרי פעם שנייה, מתנים את זה ובלעד שיש ממש בדבריו, איך אנחנו יודעים שיש ממש או אין ממש בדבריו? אמר הבעיה דמסרינן לזוגה דרבנן, מפעם שנייה ואילך מתלווים בתהלוכה הזאת לבית הסקילה שני תלמידי חכמים, איקה ממש בדבריו, היא לא, לא שואת אומר ונמסר לי מעיקרה, למה לא נעשה את הפטנט הזה, את הרעיון, ההיצעה הזאת כבר מההתחלה? כי אמרנו בהתחלה גם אם אין, אם אין ממש בדבריו עוצרים את התהלוכה. הגמרא עונה, אגב דבית לא מציע מה כל מי דעית לי, מאחר שהוא עדיין מפוחד, בית לשון פחד, גם אם היו תמיד חמים ששומעים את דבריו, הנידון לא היה אומר כל מה שיש לו להגיד, בגלל המצב החדש הזה שכעת הוא הולך להרג. אחרי פעם שנייה שהוא אמר שיש לי ללמד על עצמי זכות, אז הוא כבר, למרות שהוא הולך למותו, הוא כבר כן יכול לחשוב בדרך צולה, ואז הנוכחות של תמיד החכמים יכולים לבחון את דבריו עד הסוף. המשנה, מצאו לו זכות, פתרוהו, ואם לאו יוצא להסתכל, וכרוז יוצא לפניו, איש פלוני בן פלוני יוצא להסתכל על שעבר עבירה פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. אמר אביי, וצריך למאמר שבקשר להחזה שהוא עבר עבירה מסוימת פלונית, צריך לומר ביום פלוני ובשעה פלונית ובמקום פלונית, דילמה איקא דיאדי ויאתו ומאזנו, מאחר שמציינים את הפרטים האלו גם כן סביב העבירה, במיוחד מקום וזמן, זה יכול לעורר אנשים שיכולים להעיד, איך העדים האלו שמאשימים אותו יכלו להעיד, הרי אותם עדים באותו יום ובאותו מקום שהם טוענים היה עבירה, הם היו איתנו במקום אחר, כן, באותו זמן, ובכך נוכל להזים ולהציל את הנידון. לכן חשוב תוספת הבאה לומר ביום פלוני, בשעה פלוני, ובמקום פלוני. רשי פה אומר, הוא צריך למאמר, נמי, שעבר עבירה פלוני ביום פלוני, ובשעה פלוני. אנחנו ממשיכים בגמרא, ברוב ההוצאות, נגיד ההוצאות הרגילות, עמוד גמרא מסתיימת כאן אחרי שבע מינים. אבל יש לציין שיש מהדורות שמגלים שכאן יש כמה שורות טובות שהיו מצונזרים על ידי הצנזור. ואנחנו ברשותכם, אנחנו נקרא את הגמרא שלנו ונוסיף עוד נגיד עוד עשר שורות שלא מופיעים בהרבה הוצאות, ואנחנו בגמרות המסומנות מנסים להוסיף את את התוספת הזאת, שכל מי שיכול שידו משגת יכול להשיג את הקטע המצונזר. זה מאוד מאוד עוזר להבין את במיוחד רשי פה. כנראה הצנזור לא הגיע לרשי והשאיר אותו על מקומו, ובלי הקטע המצונזר קשה מאוד להבין מה רשי רוצה פה. אז אנחנו נמשיך בגמרא. במשנה שלנו כתוב וכרוז יוצא לפניו. לפניו אין משמע בהליכתו, שהולכים מוליכים אותו לבית הסקילה, אז מכריזים מה שראינו במשנה. מעיקרה לא, אבל לפני כן לא. ורשי פה כותב מעיקרה לא 40 יום קודם, וזהו. ואז מה זה 40 יום? איפה הוא לקח 40 יום? ואז בהוצאות הרגילות של הגמרא בעמוד ב', רבי יהושע בן לוי ממשיך דרשה ומצטט פסוק בשורה רביעית מראש עמוד, זובח תודה יכבדנני. עכשיו המיקום של הדרשה הזאת גם בלי התוספת המצונזר, בוא נגיד קשה לראות מה זה עושה פה. אבל אם נוסיף את השורות שנקרא אותם עכשיו, הכל יבוא על מקומו בשלום. אז אנחנו בדקות הבאות נקרא מהקטע שמצונזר. יכול להיות שאפשר למצוא את זה בספר חסרונות הש"ס, מי שיש לו גישה לזה שיעיין שם. הגמרא פה ממשיכה אחרי שהגמרא אמרה לפניו אין בעיקר לא. יש שאלה, הגמרא שואלת פה, והתניא, אבל יש ברייתא, וכתוב בו בערב הפסח תלעוהו לישו הנוצרי, והכרוז יוצא לפניו 40 יום קודם שהוא יוצא להסתכל. אז מה היה, במה הוא חטא, מה היו העבירות של ישו, שזה ראשי תיבות ימח שמו וזכרו. רק במאמר מוסגר, נהרות נהרות של דם יהודי נשפך עקב הסטייה של אותו ישו הנוצרי ותלמידיו ותלמידי תלמידיו. ואותו ישו הנוצרי היה חייב סקילה. למה? על שכישף והסית והדיח את ישראל. הסית והדיח שהוא פעל בכך להסית את היהודים בסביבתו משמירת תורה ומצוות. כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו, וכל זה תודות לאיזו הכרזה שהכריזו עליו 40 יום לפני מותו ולא מצאו לו זכות, ותראוהו בערב פסח. אמר אולה ותספרה, בר הפוך לזכות הוא, אם אתה אומר שהוא היה עסוק בכישוף, בהסתה, בהדחה, נדגיש מסית ומדיח, למה צריכים בכלל לנסות לחפש עליו זכות? מסית הוא, ורחמנה אמר, לא תחמו ולא תחסה עליו. הגמרא עונה לשאלה הזאת, אלא שייני ישו, תקרוב למלכות אבי. הוא היה עם קשרים שלטוניים, ובוא נגיד, זה לא היה כדאי להתייחס אליו כאחד מן השורה בגלל הקשרים שלו. אז הביתים פה יצאו בגדרם להטיב לו, כדי שלא יהיו השלכות שליליות מטעמי שלטון. אז זו הסיבה שפה הם הפיזו, שהם ניסו להפוך עליו זכות. ויכול להיות, פה אין לנו רשי שמפרש את הגמרא, אבל בתשובה הזאת זה גם כן אולי נוכל להסביר את ה-40 יום קודם. לא רק הניסיון לחפש זכות, אבל גם הערכת הזמן הזה כדי למצוא לו זכות, כי הוא בסופו של דבר היה קרוב למלכות. תנו רבנן. עכשיו אנחנו נביא קטע שבעצם אין כל כך מה להסביר חוץ מליקור את זה, אני חושב הוא מובן מאליו. חמישה תלמידים היו לו לישו, וכאן שוב פעם מוסיפים הנוצרי. זה ישו הנוצרי, היה לו חמישה תלמידים, והשמות שלהם כך: מתי, נקאי, נצר, ובוני ותודה. והשמות האלו עכשיו יהיו חלק מדרשות כל אחד ואחד. התיאור למתי, הביאו אותו, גם כן הוא חלק מהמסיתים ואז חייב סקילה. אמר להו, אז אותו מתי, מתי, הוא אומר מתי יהרג, ואקטיב, איך ייתכן שאני אצא להרג, ואקטיב, מתי אבוא ויראה פני אלוקים? אמרו לו, אין, מתי יהרג, כן, חייב למות, דכתיב. כל הקטעים האלו, כל אחד ואחד עם פסוק שאותו נידון מצטט לטובתו, והתגובה של החכמים נגדו. אז כאן הם עונים, כן, חייב להרג, דכתיב, מתי ימות ויבד שמו. שתיים, עתיו לנקאי, אמר לו, נקאי ירג, וכתיב נקי, כמו נקאי ונקי, וצדיק אל תהרג. אמרו לו, אם נקאי ירג, דכתיב, ומסתרים ירג נקי. שלוש, עתיו לנצר, אמר לו, נצר ירג, אקטיב, ונצר משורשיו יפרח. אמרו לו, אין, נצר יהרג, דכתיב, אתה השלחת מקברך כנצר נתעב. ארבע, עתיו לבוני, אמר לו, בוני ירג, ואקטיב, בני בחורי ישראל, בוני כמו בני. אמרו לי, אין, בוני יהרג, דכתיב, הנה אנוכי הורי את בנך בחוריך. חמש, עתיו לתודה, אמר לו, תודה ירג, דכתיב, מזמור לתודה. אמרו לי, אם תודה ירג, דכתיב, זובח, תודה יכבד ענני. עכשיו, הציטוט האחרון, זובח, תודה יכבד ענני, אנחנו ממשיכים כעת למם ג' עמוד ב', ונראה את הקשר. יש לנו פס כפול, הדגשנו את מימרות, שני מימרות של רבי יהושע בן לוי, שמשותף להם עניין זביחה. אחד, יצר הרע, שתיים, קורבנות. הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, רש"י כותב, זובח את יצרו לאחר שעשיתו לחתור, הוא זובחו והורגו ושב בתשובה, ומתוודה עליו, שני נונים דריש לשני כיבודים. אנחנו נראה עכשיו בגמרא השני נונים האלו בפסוק שכבר הזכרנו. אז רבי שוב בן לוי אומר, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, עולם הזה ועולם הבא. תכתיב, זובח תודה יכבדנני. אז הוא דורש את הנון הכפול, וזה בדיוק מה שראינו בחלק האחרון של הקטע המצונזר. ויאמר רבי שמעון בן לוי, בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מנחה, מקריב קורבן מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה עליו, שפלה. מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב כל הקורבנות כולן. לא רק משהו אחד פרטני, אלא כל הקורבנות. שנאמר, זבחי, זה לשון רבים, זבחי אלוקים, רוח נשברה. ולא עוד, אלא שאין תפילתו נמסת, שנאמר לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. לא תבזה. המשנה, היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות. אומרים לו, התוודה, שכן דרך כל המומתים מתוודים, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, שכן תמצינו ברחן, שאמר לו יהושע. החן, הוא מופיע בספר יהושע כזה שעבר על החרם מלקחת מהשלב במלחמת הכיבוש ארץ ישראל בכיבוש יריחו. החן מעל בחרם, אז ומצינו אצלו שאמר לו יהושע בני שים נא כבוד לשם אלוקי ישראל ותן לו תודה, לשון וידוי להודות להתוודות. ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנה חטאתי, אנוכי חטאתי וחזות וחזות וכולי. ומיני שכיפר לו וידויו שזה עזר לו, שנאמר ביום יהושע, מאחר אותנו יעקלך השם ביום הזה. ביום הזה אתה עכור, ואתה עכור לעולם הבא. ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור, תהי מיתתי כפרה על כל עוונותי. רבי יהודה אומר, אם היה יודע שהוא מזומם, שאותו נידון ידע שזה הכל תפור להפתיק והעידים היו שקרנים, אומר, תהי מיתתי כפרה על כל עוונותי חוץ מעוון זה. אמרו לו, חכמים ענו לרבי יהודה, אם כן יהיו כל אדם, אומר כך, כדי לנקות עצמו. רשי, למעלה, בתחילת שורות הקצרות, אומר, יהיו כל אדם אף החוטאים, כאילו, ממש חטאו, יהיו אומרים כן לנקות את עצמם מן הבריות, ויוצאים לעז על העדים והדיינים. אז הם, החכמים מתנגדים לתוספת שאמר פה רבי יהודה. תנו רבנן, במשנה, ויש לנו אגב חץ מצד הגמרא, במשנה מוזכר פסוק בני שים נא, תנו רבנן נא, אין נא אלא לשון בקשה. בשעה שמר קדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, מה שהזכרנו מקודם שמעלו היה מעל בחרם, אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, חטא ישראל. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי חטא? אמר לי, וכי דלתור אני, האם אתה אני כאילו רכין שמגלה סודות? לחפר גורלות. הלך לפיר גורלות ונפל הגורל על אחן. אמר לו, אחן מדבר, יהושע, בגורל אתה בא עליי, אתה בא להרוג אותי שעל ידי גורל שלא בעדים? אתה ולעזר הכהן, שני גדולי הדור אתם. אם אני מפיל עליכם גורל, על אחד מכם הוא נופל. אז מה? אז זה סימן שחטאת? אמר לו יהושע עונה, וכאן כיווכבנו, כי זה ההסבר למילה נע בתחילת הברייתא. יהושע אומר לו, בבקשה ממך, אל תוציא לארץ על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל, שנאמר, אך בגורל יחלק את הארץ. תן תודה, כאילו תתוודה. אמר אבינה, שחודי שחדי במילי. רשי מסביר, שוב פעם רשי נמצא למעלה, שחדי במילי, השחיד בשוחד, שוחד דברים, עד שהודה, שכשאמר לו, תן לו תודה, זה מה שיהושע אמר לאחן, סבור שאין מבקשים ממנו אלא הודעה ולא יהרגו, כך הוא חשב. עכשיו בגמרא רבינה אמר שהדיבורים של יהושע לאחן היו נתפסים בוודאי לפי מה שרשי בראשו של אחן כשוחד מילים, כאילו פיתוי או אולי נדייק יותר, שלפי החשיבה של החל עצמו, הנה אופציה כדי להינצל. בגמרא, כלום נבקש ממך אלא הודעה, תן לו תודה והיפטר. אני שוב רוצה להדגיש שאני יודעתי, זה לא מה שיהושע אמר לו בפירוש, לפי פירוש של רש"י ניתן למה זה מה שאחן חשב לעצמו, על פי מה שיהושע אמר. סך הכל יהושע אמר לו תן תודה, ואז אחן פירש את זה כזה ככה, שרק מבקשים ממני הודעה וזהו. מיד ויען אחן, פסוק מספר יהושע פרק ז' פסוק כ', ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי לשם אלוקי ישראל וחזות עשיתי. יש כאן כפילות, והגמרא מתייחסת מיד לדבר הזה, כזאת וכזאת. אמר רב אסי, אמר רבי חנינא, מלמד שמעל אחן בשלושה חרמים. חרם זה סוג של שנקרא נדר, שבו אוסרים משהו. וכאן העניין הוא שהיו מלחמות, ובמלחמות יש שלל ונאסר עליהם, והרבאסי מגלה לנו שזה כבר חזר עצמו, זה פעם שלישית שאחן מעל בשלושה חרמים, שני בימי משה ואחד בימי יהושע, שנאמר כזאת וכזאת עשיתי. כאילו עכשיו הוא מועיל, והוא אחמן מזכיר בווידוי שלו גם פעמיים נוספים לפני כן עשיתי כך. שסך הכל שלושה חרמים. רבי יוחנן אמר משום רבי אלעזר ורבי שמעון, חמישה, ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע. ושנאמר, ואנחנו פה סופרים את המילים, אנוכי חטאתי וחזות עשיתי. הרבינו חננאל מוסיף לנו באמצע פירושו, אנחנו בגמרות המסומנות אפשר לראות שהדגשנו הקטע, שם כתוב, אני קורא כעת מהרבינו חננאל, ואמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, בחמישה חרמים על ארבע בימי משה ואחד בימי יהושע. פירוש, בחרם מדיין ובחרם כנעני מלך ערד ובחרם סיחון ובחרם אוג, אלו בימי משה. ארבע אלו היו בימי משה, חמש ובחרם יריחו בימי יהושע, הרי חמישה. וכן פרשם רבי תנחומה בתלמוד ארץ ישראל. אנחנו נחזור לגמרא, ועד השתא מאי תימא לא יענוש, אם הוא כבר מעל פעמים רבות בחרמים, אז למה העונש שלו בא לידי ביטוי רק עכשיו? למה, אגב, וגם לא, צריכים להוסיף בו, העונש שעליו דובר בו זה העונש על כל עם ישראל. אז השאלה, עד אשתא, מה הייתה אם לא אנוש, למה לא נענש ישראל על מעילתו, כמו במעשה אחן בימי יהושע שנענש ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי שלא אנש על הנסתרות, דברים שלא היו ידועים, החטאים נסתרים לא בפומבי עד שעברו ישראל את הירדן. רש"י כותב, לפי שלא אנש המקום וקדוש ברוך הוא את הצדיקים שבישראל על הנסתרות שביעל עוברי עבירה, אלא על העבירות הידועות. רש"י ממשיך, עד שעברו את הירדן ושמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גיזים והר עיבל, ונעשו עריבים זה בזה, כדאמרינם במסכת סוטה, מיד נענשו זה על זה, ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חברו. ובימי אחן כבר עברו את הירדן, אז הגיעו לברכות וקללות בהר גיזים והר עיבל, שזה מחייב את כולם על כולם. הגמרא ממשיכה, כתנאי, הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. הפסוק אומר, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. למה נקוד בספר תורה על פי המסורת מדי פעם מופיעים נקודות על, במקומות שונים, וגם פה יש נקודות על לנו ולבנינו? ועל עין, אות עין שבעוד. קראנו את הפסוק, הנסור שם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו, אז על המילים האלו לנו ונראה יש נקודות, וגם על העין שבמילה עד. מה עושות הנקודות האלו? מה הם מלמדים? מלמד שלא אנש על הנסתרות עד שעבו ישראל את הירדן, דברי רבי יהודה. אמר לי רבי נחמי, וכי אנש על הנסתרות לעולם? ולא כבר נאמר עד עולם. לפי רבי נחמיה אינם נאנשים על הנסתרות, אלא כשם שלא אנש על הנסתרות, כך לא אנש על אנשים שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן. ואז לפי רבי נחמיה נאנשו רק על הנגלות ולא על הנסתרות. הגמרא ממשיכה, אלא אנחנו רוצים לדעת לפי רבי נחמיה. אכן, הגמרא ממשיכה בדף מם דלת, אכן מאי תמה אי אנוש, במעשה אכן למה נענשו ישראל? הרי זה שאכן מעל בחרם לקח מן השלל, זה לא היה דבר בגלוי. אז למה נענשו ישראל על מעילת אכן בזמן יהושע? תשובה, משום דהבו ידי בי אשתו ובניו. זה לא כל כך היה מוסתר, הם ידעו, אז לכן זה בגדר נגלות. בפסוק כתוב חטא ישראל, לא כתוב חטא העם. אמר רבי אבא בר זבדא, וכאן מאמר, קוראים זה מאמר חז"ל, מאמר של רבי אבא, מאוד מאוד מפורסם, מאוד יסודי. אף פי שחטא ישראל הוא, שגם הגרועים שבעם ישראל מלאי חטאים. אם אני לא טועה, כדאי להסתכל בדבריו של המרשה, שגם ישראל חוטא גדול, הוא לא מאבד את הזהות היהודי, הזהות הישראלי שלו. ישראל כאן יהודי. הוא עדיין יותר חשוב מהעקום, מהעובדי כוכבים ומזלות. אמר רבי אבא, היינו דם ואינשי. לפי זה נוכל להבין את האמרה העממי, אסא דקאי בני חרפי. אסא הוא הצמח שאנחנו מכירים מארבעת המינים, ההדס, שהוא עומד, הוא צומח בין חילפי. רבנו חנן מסביר, מין הדס רע. עשה שמי ועשה קראו לי, זה האמרי אינשי. אז גם אנחנו אמרנו שישראל שחטא, אף פי שחטא ישראל, עדיין ישראל הוא. הפסוק בספר יהושע פרק ז' פסוק י' ממשיך לומר, וגם עברו את בריתי באותו מעילה של אכן, וששם כתוב חטא ישראל, גם כתוב וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. הסימון שרואים פה, צורת הבית, הם מימרות של רב אילה. אז אמר רב אילה, משום רב יהודה בר מספרטה, מלמד, הפסוק שקראנו מלמד שעבר אכן על חמישה חומשי תורה, שנאמר חמישה, שנאמר חמישה גם בפסוק שקראנו, וגם בגמרות שלנו המסומנות רואים המספור של המילה וגם. אז פעם חמישה גם כתובים בפסוק לרמז על זה שהוא עבר על הכל. ואמר רב אילה, משום רב יהודה בר מספרטה, אכן מושך בעולתו היה. נכון שהזכר הישראלי הוא נימול, אבל החן הוא, אחרי שהוא נימול, הוא משך בעולתו, כאילו זה גורם לכך שהמילה יחסה באור, עכשיו אור עולה חדש. כתיב אחר וגם עברו את בריתי, וכתיב אתם את בריתי הפר. וזה קשור למה שאנחנו מכנים את ברית המילה. אצל אחן כתוב גם את בריתי, גם עבור את בריתי. נכון זה בלשון רבים, כי הפסוק מתייחס לעם ישראל כפי שהסברנו מקודם. והפסוק את בריתי הפר הוא פסוק שמכוון לזה ש נגיד מזרזל בברית המילה. פשיטה כאן רב אילה עד פה הוא ציטט את רב יהודה בר מספרטה. עכשיו רב אילה עצמו הוא שואל, הרי כבר אמרנו שהוא עבר על חמישה חומשי תורה, אז מה הידיעה הזאת שהוא משך בעולתו מוסיף לנו? מהו דתימה? בלי הפירוט העבירה הזאת היינו חושבים במצווה גופי לא פקר. הוא לא הפקיר את עצמו כל כך שגם מצווה שבתוך גופו כמו מושך בעולה, עד כדי כך הוא גם עבר, גם הפר, כמה שמלן, כן, גם את זה. עד כאן שיעורנו להיום.